אנחנו כן בפרק א', פסוק ד'. ואיתכם יהיו איש, איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא, ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם, לראובן, אליצור בן שדיעור, לשמעון, שלמיאל בן צור שדי, ליהודה, נחשון בן עמינדב, ליששכר, נתנאל בן צוהר, לזבולון, אליה בן חלון, לבני יוסף, לאפרים, אלישמע בן עמיהוד, למנשה, גמליאל בן פדצור, לבימין, אבידן בן גלעוני, לדן, אחי עזר בן עמישדאי, לאשר, פגעיאל בן אוכרן, לגד, אליסה בן דואל, לנפתלי, אחירה בן עינדן. מי הם כל אלה? הם נשיאים, כן? הם הנשיאים, כפי שאנחנו רואים גם בפרשת נשוא, בהקרבת הקורבנות, הם הנשיאים. עכשיו, זה עניין, למה צריך נשיאים? כלומר, מדוע אי אפשר להקים צוות שאולי דווקא לפי השבטים? אז כנראה שכאשר מונים אנשים, אז המניין הוא לא סתמי, אלא המניין הוא גם מבטא משהו בנפש של הנמנה. וזה ניתן להבנה רק דרך מי מהמשפחה שלו, דנו, הנשיא של שבטו. אלה תראוי העדה, נשיא מתות אבותם, ראשי אלפי ישראל הם, ויקח משה ואהרון את האנשים האלה, אשר נקבו בשמות, ואת כל העדה הקהילו באחד החודש שני, והתיילדו על משוחותם לבית אבותם, במספר שמות. ובן 20 שנה ומעלה לגולגלותם, כאשר ציווה השם את משה, ויפקדם במדבר סיני. זה בעצם המבוא לכל המניין. פסוק כף, ויהיו בני ראובן בכור ישראל, תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות לגולגלותם, כל זכר בן 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא, פקודם למטה ראובן 46,500. לבני שמעון, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, פקודה מספר שמעון לגולגלותם, כל זכר מ-20 שנה ומעלה, כל זה צבא, פקודה מטה שמעון, 59,300. לבני גד, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, מספר שמעון בן 20 שנה ומעלה, כל זה צבא, פקודה מטה גד, 45,650. מי הם שלושת השבטים האלה שמנינו את פקודיהם? ראובן, שמעון וגד. זה ביחד מחנה אחד. קוראים לזה מחנה ראובן. יש מאפיינים למספרים האלה. כלומר, בוודאי שאם התורה מונה את המספרים שלהם, זה לא רק כדי לספר לנו עובדה היסטורית שבינתיים השתנתה והיא חסרת משמעות עבורנו. כן, הרי מספר בני שבט ראובן השתנה. מה אכפת לי כמה הם היו בדיוק, 46,000 או ודברים כאלה? זה לכאורה חסר משמעות עבורי, נכון? אלא זה ברור שהמספרים האלה, אם הם נאמרו בתורה, הם בעלי משמעות. לא תמיד בידינו לברר בדיוק את המשמעות, אבל במקרה הזה כן. ראובן זה 46,000, אני מדבר פה על אלפים, לא על המאות. 46,000. וגד 45,000. כן, אז גד וראובן יש להם דמיון מבחינה מסוימת. בני גד ובני ראובן הם 45-46. מה זה מזכיר לנו?
כניסה לארץ ישראל.
מה, 45 או 46 זה מזכיר לך?
גד וראובן.
הקשר ביניהם זה שהם קשורים, כן, קשורים זה לזה. הרי הם רצו לשבת בעבר הירדן. אבל יש פה שיקול נוסף. מה זה המספר 45, למשל?
אדם,
יפה. מה זה 46? זה אדם עם הכולל. בסופו של דבר, התכונה הבולטת אצל ראובן וגד היא התכונה האדמית. כן? האדמית, האנושית. כן? ולכן גם הצד הכלכלי כל כך חשוב אצלם. ראינו גם בספר בראשית, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם. בני האלוהים היו בני שת, בנות האדם היו בנות קין. קין עניינו הכלכלה, הקניין. יבל עוסק באוהל ומקנה. וגם בני גד ובני ראובן, הם מבטאים את הצד הזה, כי מפני שהם רצו המקנה, הם ישבו בעבר הירדן המזרחי, ויתרו על מעלה מסוימת בקדושה, בשביל קניינם. אז אין פלא שהמספר המבטא אותם באלפים, הוא המספר אדם, או 45 או 46, קרוב לזה. מה עם בני אשר? כמה אלפים יש לאשר? ראובן, שמעון וגד. כמה יש לשמעון? 59,000. 59 זה כמעט, כמה? 60. הוא קרוב ל-60. האות סמך היא האות הסגורה. איך אמרו חז"ל? נברא את האישה, נברא שטן עמה, בגלל שהסמך הראשונה במעשה בראשית, תודה רבה, היא ויסגור בשר תחתנה. בכלל, סמך זה לסגור, עוד סגורה. השטן זה הסגירות. יש סכנה מצד שבט שמעון. אין, הרי שבט שמעון הוא זה ש... מה?
שטן זה לא בסין.
שטן זה בסין, נכון.
אז רגע, אישה היא
שטן? שטן זה בסין, וסמך זה בסמך.
כן.
אבל מבטאים את זה אותו הדבר. מבטאים את זה אותו הדבר, לכן זה אותיות מתחלפות.
למה אני שואל? כי יש פה יותר מדי קרוב לקרוב לקרוב. 59 ו-300.
כן, כן, הקרוב זה לא במקרה. אין לך דבר מושלם בעולם הזה. כלומר, גם שמעון, אם הוא היה ממש 60,000, זה הבעיה. הסימן ש... זהו, הלך עליו. כן, מה אתה אומר? ש...
מה זה נברא שטן עם האישה? מה הקשר בין השטן לאישה? זאת השאלה. האם יש
ממש
שטני? זאת הכוונה?
אתה שאלת לפני כן, שאלת את השאלה שתי פעמים. הפעם הראשונה דווקא אהבתי יותר את הסגנון של השאלה. שאלת, האם האישה זה שטן?
כן, עידנתי את זה קצת.
לא, למה עידנת את זה? עידנת את זה בצדק, כי זה בדיוק ההפך מה שכתוב בחז"ל. נברא את האישה, נברא שטן עמה. אז מזה אתה לומד שהיא לא השטן. אז מי זה כן השטן? האיש. כן, זה מה שזה אומר. כי הרי אם נברא שטן עמה, מה זה שטן? הוא יצר הרע, איפה היצר הרע הזה? אצלו. כלומר, נברא את האישה, זה חושף את החולשה שלו. שטן עמה.
ואז זה מביא מקום לחטא.
כן, אבל זה החולשה שלו, זה לא החולשה שלה. הוא רצה להבין מה משמעות הביטוי הזה של חז"ל, נברא שטן עמה, אז אני מסביר. עכשיו, איפה ראו את השטניות? בסמך, כלומר הסגירה, דבר שמפסיק להיות חי. אז אם באמת שבט שמעון היה סתום לגמרי, היה יוצא מכלל ישראל חס וחלילה. אבל לא סתום לגמרי, הוא ה-59, הוא קרוב לזה, אבל כל מעשה זמרי. ובעל פאור שם, רואים שאחרי בעל פאור, שבט שמעון, הלך עליו כמעט. כן? זאת אומרת שיש, הסכנות נמצאות שם. אז זה 45, 46, וכמעט 60. כל אלה מהווים שבט אחד. כן.
אני מבקש לחזור כמה משפטים קודם, כשאר דבר אחר, שבגלל ראובן, בגלל בעצם, כשרוצים קדושה, לכאורה צריך לבטר על המעלה.
הם רצו, העדיפו את הממון על פני מעלת, מעלת ארץ כנען המערבית, ששם אפשר גם שתשרה שכינה.
אז דיברנו על כך שבעצם השלמות, גם חי החומר וגם חי הרוח.
מכאן שראובן וגד הם עם תעוזה גדולה, עם כוח גדול. הם יכולים לעמוד בזה, שהם יהיו בעבר הירדן בשביל הכסף. ראובן וגד זה לא שפלות, זה גדלות. הם מוכנים לוותר על מעלה מסוימת בקדושה, זה מסירות נפש קוראים לזה. כן? בשביל הקניין, כי הם רואים את הערך של הקניין.
את המעלה הזאת אי אפשר להגיע בארץ ישראל, אפשר להגיע לכל ארץ ישראל.
יש הפרש בינתיים, בין עבר הדין המזרחי למערבי. עוד לא הגיעו לאיחוד של שתי ההכרות. לכן דווקא גד וראובן יכולים לשמש כגשר עם אומות העולם. כי אם תשים לב, איך נראית ארץ ישראל לפי התוכנית המקורית? מצד מערב, מה הגבול? ים. ים, אין מגעים אחרים. מצד דרום, מה יש? מדבר. שום כלום, אין מגע. מצד צפון, הלבנון. לבנון זה יערות בימי קדם. אין שם יישוב של בני אדם. מה יש מצד מזרח? ממלכת סיחון ועוג. ממלכת סיחון ועוג, מה עשינו לה? השמדנו אותה. אם כל ישראל עוברים את עבר הירדן, עוברים את הירדן, יוצא שעבר הירדן המזרחי הופך להיות אזור חיץ ריק בין ישראל לאומות העולם. מה עושים בנגד ראובן? ממלאים את החלל הזה ומגיעים למגע ישיר עם עמון ומואב. מה עושים בנגד ראובן וגד? הם הופכים להיות מגע ישיר בין ישראל שבארץ כנען לבין אומות העולם, עמון ומואב. יוצא לפי זה שהם מהווים זהות אמצעית בין ישראל לאומות העולם, הם הכוח האוניברסלי של ישראל. לכן גד וראובן, ראשי תיבות, גר. הגר זה הקושר, זה חוליית הקישור בין ישראל לאומות.
התורה לפחות במחשבה שלה, כשמקצה ערי מקלט, כבר אומרת שזה בתוך הסיפור ידוע שזה הולך להיות בעייתי.
ברור שזה בעייתי. ברור שיש בעיות עם זה. מצד שני, האתגר הוא עצום. כלומר, אם גד וראובן מצליחים, אין כמוהם. כן, זה כמו שלהבדיל, אמר הקדוש ברוך הוא לקין. קין הרי חרה לו ונפלו פניו, נכון? למה חרה לו? שהבל קיבל את שעה השם למנחתו. למה נפלו פניו? הרי חרה לו מספיק. מה זה גם נפלו פניו? נפלו פניו בגלל שהוא הרגיש שיש לו נחיתות ביחס להבל. זאת אומרת שנקודת המוצא שלו גורמת לו לנמיכות, למעמד שיגרום לו שלעולם הוא לא יצליח להיות רצוי לפני השם. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב, שאת. מה זאת אומרת שאת? אתה תהיה יותר גבוה מהבל. כי דווקא זה שאתה התחלת מנקודה יותר נמוכה, ההישגים שתגיע אליהם יהיו יותר גדולים. ואם לא תטיב לפתח אתה תרובץ ואליך תשוקתו. ואתה תמשול בו. כלומר, הקדוש ברוך הוא גילה לקין שיש יתרון בזה שהוא מתחיל מנקודה נמוכה. אז זה אותו דבר עם נגד וראובן. באופן גלוי הם רוצים כסף. זה מה שמעניין אותם. איפה האידיאלים, איפה כלום, זה. אבל אדרבה. מה? מי, קין? הוא לא יכל, הוא יכול היה. לא אומרים יכל בי. היה יכול לחזור בתשובה. זה נכון. אז גם בנגד וראובן יש להם אותה נקודה אצילית מאוד שהם רוצים לרומם את הקניין. אז הם צריכים לעשות את הפעולה הראשונה שהיא הנפילה שיש על ידי הקניין. כן, מה אתה אומר?
למה הרב אומר כמובן גד וראובן ולא חצי מנשה גם?
למה אני לא אמרתי חצי מנשה? למה שאני אגיד חצי מנשה? אבל זה לא בשביל כסף שהם היו בבר הירדן. הם היו בזה חצי שבט מנשה, הם הלכו גם כן לבר ירדן, אבל מסיבות אחרות לגמרי. אתה אומר בגלל שמשה רבנו נדב אותם, אני טוען משהו אחר.
יש גם
דעה כמו שאמרת, בסדר. אני אומר, כשאנחנו נגיע לזה, וגם זה בספר במדבר, בנדר, אז אתם תראו שזה לא כל כך פשוט מדוע הם הלכו לשם. צריך להעמיק בזה. למה הם עשו את זה? אבל מה שאני רוצה לומר זה שבנגד וראובן דווקא היד רבה, עם המעלה היותר עליונה, ולכן זה נסתר. דבר שמעלתו עליונה, לא כל כך רואים את זה בהתחלה. מובן? כן, מה אתה אומר?
מה? מגיע להם פרס?
כן. מה?
הם גלו ראשונים.
זה הסיכונים של המקצוע. זה כמו שאתה אומר, יש אחד הלך למשהו מסוכן, נפגע, נכון? זה הסיכונים של המקצוע, זה לא עונש. כן? אז גם הם גלו ראשונה. נחלה מבועלת בראשונה וכו'. כן? מה אתה אומר? איך אני מוכיח בפסוקים את המעלה? הלא אם תטיב שאת. רואים שמי שדבוק לקניין, למרות הנמיכות שיש בזה, עד רבה, אם הוא יעלה את זה, אין למעלה ממנו. אם תטיב שאת. מה זה שאת? תתעלה מעל הבל. אני רוצה להזכיר, בישבט. בסדר. נכון. כן.
אז זה משהו שכפי ש... יש פה משהו
פרדוקסלי,
שדווקא
התפקיד
הגבוה ניתן למישהו
שמעלתו נמוכה כמו פתיחה. יש פה שתי שאלות. מה הקשר בין מניין לתכונה נפשית? זה לא סתם מניין. זה המניין של בני ישראל. עצם זה שהתורה אמרה למנות את בני ישראל, זה סימן שבמניין הזה יש השגחה. המורה על המעלה של הנפש. זה כמו שלמשל המהר"ל אומר, בגבורות השם, מפני מה היה צריך קודם כל שיהיה 60 ריבו ורק אחרי זה נצא ממצרים? כי אם אנחנו לא 60 ריבו, אז אנחנו לא אנחנו. כלומר, המספר, הכמות, זה ביטוי לאיזושהי איכות. אז זה האיכות שאנחנו רוצים לחשוף דרך המספר. ומכאן היסוד של אותה חוכמה מפוארה נקראת חוכמת הגמטריה, שכאשר מתעסקים בה בצורה ילדותית, היא נראית באמת ילדותית, אבל כשעוסקים בה גדולי עולם, היא עמוקה שאין כמוה. אגב, זה כתוב מפורש, שאו את ראש בני ישראל. כלומר, קבלת המניין זה נקרא לשאת את הראש, כלומר להרים את השורש. הראש הרי הוא השורש של בני ישראל. שאלה, ונברא שטן עמה, האיש לא גורם חטא אצל האישה, בחטא יחמתני אמי. זה גם נכון. בחטא יחמתני. יש גם הצד הזה. אבל זה לא מה שחזל התכוונו, בביטוי נברא שטן עמה, מה אני יכול לעשות? אז צריך למצוא פסוק אחר בשביל זה. אז תגיד משהו לי. מה אתה אומר?
זה עדיין לא מתיישב לי, העניין של שיש צורך בפסוק הזה עם קין והבל להשליך את זה על ראובן וגד.
זה אותו הדבר, גם קין, גם ראובן וגד הם אוהבי מקנה. בסדר? גם הם, ראובן גם בכור. שים לב, איך קוראים לבכור של ראובן? חנוך או פלוג? תחליטו.
חנוך ופלוג, אז אנחנו אומרים את זה.
אז מי הראשון? חנוך. אה, זה מעניין השם הזה. איפה בא השם הזה חנוך? זה הבן של? של מי?
חנוך זה יתן לך אלוהים
שם.
300
שנה לקח אותו.
מה קרה לכם? הבן של קין, נו. זה חנוך. כן? אז מעניין ש... מה? יש כנראה איזשהו קשר בין הדברים האלה.
אבל קין לא הצליח.
קין לא הצליח, נכון. גם ראובן לא הצליח.
לא הצליחו?
הם לא הצליחו. אבל זה שמישהו לא מצליח, זה לא אומר שהוא לא יצליח. כן? כל פסיכולוג יודע את זה. מה?
אה? אז אולי גם הבקשה שלהם לא הגיעה ממקום טהור.
הבקשה שלהם אולי לא הגיעה ממקום טהור. יכול להיות. אז לכן בינתיים הם אכלו אותה. אבל השאלה, מה השורש של המקום הלא טהור של הבקשה? כל דבר לא טהור יש לו שורש בטהרה. אז צריך לברר מהי נקודת... מה הנקודה הפנימית המסתתרת שם? כי דע שצריך לדון את כל אדם מחב זכות, ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לצוא בו עוד איזה מעט טוב שבאותו מעט אינו רשע. ועל ידי שמגלה את אותו מעט שבאותו מעט טוב שאינו רשע, אז על ידי זה יכול להחזירו בתשובה.
באמת
מוציאו מכף חובה לכף זכות, והוא שהכתוב אומר, זה מבחינת... עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. שיסתכלת באותו מעט, עוד מעט שבו אינו רשע, והתבוננת על מקומו הראשון שהיה שם, ואיננו שם עוד. בסדר? אפשר לכתוב על זה תורה שלמה. טוב. אז זה לגבי...
אולי תמיד
מובן שחיה הסדר. עכשיו אני רוצה פה להבין משהו לגבי הסדר פה של השבטים כפי שהם מופיעים כאן. כן? אנחנו רואים... אולי נעשה כבר מפה. נעשה מפה. Okay. אני קצת מקדים את המאוחר, אבל במקום לקרוא את הפסוקים, אפשר גם לעשות ציורים. במרכז המחנה נמצא המשכן. מסביב למשכן נמצא שבט לוי. מצד מזרח נמצא מחנה... יהודה, מצד דרום נמצא מחנה ראובן, מצד צפון נמצא מחנה דן, ומצד מערב נמצא מחנה אפרים. מחנה יהודה מצורפים אליו שני שבטים. בעצם התחלנו מראובן, אז בואו נכתוב. מחנה ראובן מצורפים אליו שני שבטים, הלו הם מה?
שמעון
וגד. יפה מאוד. שמעון וגד. למחנה יהודה מצורפים שני שבטים? יששכר וזבולון. למחנה דן מצורפים?
אשר ונפתלי.
אשר.
ונפתלי, ולאפרים?
בנימין
ומנשה. עכשיו, אני, מה הסדר הזה? מה זה צריך להיות הדבר הזה? מה פתאום בצורה כזו של סדר? יש משמעות לדבר הזה. קודם כל, מי עומד במרכז? מאוד בולט. שבט לוי. נכון? הוא העומד במרכז. באיזו תקופה? תקופת המדבר. מה זה להיות לוי? זה להיות לא שייך לא לפה ולא לשם. נשתהין, נשתהה, כמו שאומרים בערבית. זאת אומרת, או לופטמנש, איש אוויר. כי הרי, בתוך החברה הישראלית, יש לכם כהנים, לוויים, ישראלים. הישראלי, יש לו אדמה, יש לו אחוזה, זה אדם מושרש. הכהן, אריסטוקרט, עובד במקדש. הלוי, לא אריסטוקרט, ולא בעל אחוזה. מה הוא? הוא באמצע, שום כלום. איש אוויר.
צף.
לכן, הוא מתאים לשני תפקידים. א', להיות זה שהתורה אצלו, כי התורה היא גם כן לא מהעולם הזה. ב', הוא האישיות העומדת במרכז בתקופת המדבר, כי המדבר זה בדיוק שבט לוי.
למה
התורה
אצל לוי ולא אצל כהן? הכהן לכאורה עושה משימות יותר גדולות מאשר
הלוי, אז הכהן עושה משימות פולחניות יותר גבוהות. אתה צודק. אבל האיש שהוא מהווה מין דבק עממי שמחבר את חלקי העם זה לזה, זה דווקא הלוי. מלשון ליווי, הפעם ילווה אישי. כן? הוא מחבר, הוא הסנדוויץ'. בתור סנדוויץ' הוא מחבר את כולם. לכן אין פלא שדווקא במדבר הוא נמצא שם.
הבנו שהכהנים שלא עובדים במקדש, הם מלמדים תורה.
כשהם לא עובדים במקדש, הכהנים, אז הם חוזרים לתפקיד של לוויים. ובתא אל הכהנים הלוויים. נכון? לפעמים הכהנים יקראים כהנים, ולפעמים יקראים הכהנים הלוויים.
בכל מקרה, למה הכהן יש מעלה יותר גדולה? הוא גם עובד במקדש וגם מלמד תורה.
לא, זה שהוא עובד במקדש, זה מה שמנתק אותו במידת מה מן העם. ברור? מה שאין כן, שבט לוי, דווקא יותר קרוב אל כולם, הוא לא מספר, אני אכלתי קורבנות. הוא גם לא אוכל קורבנות, כולם.
קבל אבל את המעשר, לפני הגזרה.
כן, קבל מעשר, אבל המעשר שלו מותר לאכול אותו בתומעה. יכול להזמין את ישראל לאכול אצלו.
ועדיין התפקיד של הלוויים בתור שוערים, שוררים, זה שוערים.
כן, זהו, שוערים ושוררים. זה כמו זה תפקיד של נספח כזה. כן? תראה איך שנראים הנספחים במילואים. המשופחים, כן. עכשיו, כן, זה הארבעה המחנות, הם סובבים סביב לשבט לוי. לפי זה, מי הוא הכוכב של ספר במדבר? לוי, נכון? במדבר, ספר הלוויים. שאלה קטנה, מי הכוכב של ספר ויקרא? הכהנים זה גם לוי. זה נכון מה שאתה אומר. כן, זאת אומרת, תלוי, כשהם עובדים במקדש, הם נקראים כהנים. כשהם אינם עובדים במקדש, מתגלית התכונה הלוויית שלהם. לכן לפעמים נקראים כהנים, לפעמים נקראים הכהנים הלוויים. נדמה לי שאמרנו את זה. כן, עכשיו, יוצא לפי זה, שאם ספר במדבר זה ספר הלוויים, ספר ויקרא הוא הספר של הכהנים, נכון? יד או לא? שאני טועה.
כתוב תורת הכהנים.
כן, והספר דברים של מי הוא?
של
ישראל. כן, כהן, לוי, ישראל. אם תרצו, דוד. כן? ושמות?
אם תרצו, דוד?
דוד, כן, דוד, זה עם ישראל. כן. וספר שמות של מי הוא?
משה
ואהרון. בראשית? של האבות. יוצא לפי זה ככה. בראשית של אברהם, יצחק ויעקב. שמות של משה ואהרון. ויקרא של הכהנים, במדבר של הלוויים, דברים של ישראל. כן? זה הסדר. מה? טוב. אוקיי. יש פה שתי שאלות. יש שני חנוך, הבן של קין. אך גם מצאצאי שט, הסבא רבא של נוח, נדמה לי. למה לזה איננו מדברים? שהוא רוחני לגמרי, ולא כמו חנוך של קין שהוא חומרי. אנחנו לא מדברים לזה, בגלל שהוא לא לפנינו כדי שנדבר איתו. אבל גם אין, אולי אנחנו לא מדברים על זה. יכולנו גם לדבר, רק רציתי להראות מה זה שיש דמיון בין ראובן לקין, זה הכל. שאלה נוספת, האם לוי הוא למעשה נושא התורה? אם כן, מדוע יששכר דווקא מצוי יותר בלשכת הגזית? כי יש שני סוגי תורה, יש תורה שבלשכת הגזית, ויש תורה עממית, שהיא מופצת בציבור. החלקם ביעקב, הפיצם בישראל. כן? יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה, אם כן, יש הבדל בין רבני הלשכה לבין רבני היישובים. אז רבני הלשכה זה יששכר, אבל רבני היישובים זה שבט לוי. בסדר? טוב, אז ראה, אז התחלתי אם כן להבין כאן מה שקורה. לוי נמצא באמצע, ומסביב לו ארבעת המחנות. עכשיו, תימו לב לשמות של המחנות. דן, יהודה, ראובן ואפרים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה קטנה, אין לי מספיק מקום בלוח, טוב נסתדר איכשהו. איפה יושב שבט ראובן בארץ ישראל? בעבר הירדן המזרחי כאן, נכון? זה שבט ראובן. איפה יושב שבט יהודה? הוא יושב מדרום, נכון? זה שבט יהודה. איפה יושב שבט דן? בגוש דן.
במרכז.
בגוש דן. איפה יושב שבט אפרים? בשומרון. נכון? כאן יושב שבט אפרים. כלומר, ראשי המחנות במדבר, בארץ ישראל הם סובבים מסביב למשהו. נכון? ראובן, יהודה, דן ואפרים. מה יש פה באמצע? שבט בנימין. כלומר, שבט בנימין בארץ ישראל תופס את המקום שהיה לשבט לוי במדבר. מדוע? אגב, יותר מזה, אומרים חז"ל, על ובין כתפיו שכן, לא שרתה שכינה אלא בחלקו של בנימין. נכון? יש אפילו תמונת לוויין שעשו צילום של ארץ בנימין בלוויין, בשעה מסוימת של היום, הצל של הוודיות יוצר את האותיות י' כ' ו' כ', בין כתפיו שכן. מה אמר לי? ראיתי את זה, התמונה הזאת. מדהים.
הרב, בתחום זה בדיוק מחל לבית אל, כי זה אומרים אחד ההסברים זה...
אין זה כי אם בית אלוהים.
כן,
נכון.
יש אלוקים במקום הזה.
אכן יש השם במקום הזה.
אכן יש השם במקום.
אכן יש השם, יש שם שם הוויה.
והערים של בית אל יוצרים את י' כ'
ו'. בדיוק, אז יפה מאוד. אז הערים של בית אל יוצרים י' כ' ו'. אז זה ממש נחמד כזה. אבל למה באמת דווקא בארץ ישראל לא שרתה שכינה אלא בחלקו של בנימין? כי בנימין הוא הצבר. הוא היחיד שנולד בארץ ישראל, מבין הבנים. לכן גם נקרא בן ימין. מה זה ימין? דרום. מדרום לפדן ארם. כן? הוא כלומר, הוא נולד באזור שהוא דרומי לפדן ארם, דיינו ארץ ישראל. אז הוא איש הימין הקיצוני. זאת אומרת שהוא מי ששורה עליו שכינה בארץ ישראל. גם כל הניסים שקרו במדבר, קרו בכיבוש הארץ בימי יהושע, כולם התרחשו בחלקו של בנימין בלבד. נכון? מעבר הירדן, נפילת חומות יריחו, אבני בית חורון, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. כל זה בנחלת בנימין. בשאר המקומות המלחמה היא על דרך הטבע בלבד. זאת אומרת שפה יש משהו ייחודי, בעצם לוי ובנימין הם אחד משלימים את השני. לוי בזמן התנועה, בזמן הגלות, אפשר לומר, בנימין בזמן הקביעות.
הר הבית זה גם חלק של בנימין, נכון?
הר הבית, כן, גם חלק של בנימין. כן, מה אתה אומר?
בתקופתנו, מי זה לוי בגולה?
מה זה לוי בגולה? זה הישיבות. זה הרבנים. יושבת לוי. כן, מה אתה אומר?
זה משה.
למה שהסדר במדבר
יהיה כמו סדר של ארץ ישראל? אתה שואל פה שאלה יפה, מדוע שהסדר במדבר לא יהיה כסדר בארץ ישראל? אנחנו צריכים פה קצת ללמוד, מהו הסדר בארץ ישראל? אז קודם כל הסדר במדבר ברור, כן? יהודה, יששכר וזבולון, דן, אשר ונפתלי, אפרים, בנימין ומנשה, ראובן, שמעון וגד. אני מציע שאנחנו נלמד איך ישבו השבטים בארץ ישראל. בסדר? טוב, שאלה. איפה יש... אנחנו שוב נצייר את המפה.
כדי שיהיה מספיק מקום, אנחנו נכתוב את זה ככה. כן, פה זה יהודה, יששכר, זבולון.
המפה הזאת איננה מתיימרת לתאר במדויק. היא רק באה לתת מושג. בסדר? האם לוי... לא זה משהו אחר. טוב. זה בא לתת מושג. אז נא לא לבוא בתביעות לדייקנות גיאוגרפית.
עשיתם המלך לדווקא די מדויק.
כן, יצא די מדויק. טוב, תלוי בזה תקופה. טוב. אז עכשיו אני שוב רוצה לשאול שאלה פשוטה. איפה ישב ראובן? אמרנו כאן, נכון? זה שבט ראובן. איפה ישב גד? מצפון לו, נכון? זה שבט גד. איפה ישב שבט שמעון? שמעון ישב בדרום. עכשיו מה שמעניין שבמהלך השנים שבט שמעון נדחק ממקומו. חלקו יצא אל המדבר. עכשיו מה שמעניין בספר מלכים מסופר שבימי אמציה מלך יהודה הלכו בני שמעון וכבשו את סלע אשר במדבר. סלע הלא היא פטרה. וישבו שם עד היום הזה. כן כתוב, וישמידו ויחריטו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה. כלומר אנחנו רואים ששבט שמעון מסיבות מאוד משונות פונה מהדרום המערבי אל עבר הדרום המזרחי. יש עד עצם היום הזה שבט בדואי שטוען שהם צאצאי שבט שמעון. ויתכן שהם אומרים אכן את האמת.
מי אומר?
יש אומרים. יש שבט בדואי שטוען את הדבר הזה. עד עצם, כן, של בדואים. כן, שעד היום הזה טוענים שהם מצאצאי שבט שמעון. מה שמעניין, אם כן, שיש פה התקרבות של שמעון אל בני מחנהו הקדום. המחנה הקדום היה שמעון, גד וראובן. אז שמעון איכשהו מתקרב. נודד באזור הזה.
אני יכול להגיד מה ששבט
לבד לזה? אני לא זוכר. האם זו הסיבה ששבט מימין דומיננטי, פילגש בגבעה, מלחמת בית שאול ובית דו, כשאבנר מסב את ישראל תחת דוד, בנימין מוזכר מכל השבטים? כן, יש לבנימין מה תפקיד מאוד חשוב ודומיננטי, אבל אנחנו לומדים עכשיו את ספר שמואל. מה שכתבת, בית דו, מן הסתם התכוונת לבית דו. דוד, רק שנפל דל, או ששכחת להקליט. טוב, עכשיו, מה עם מחנה אפרים? איפה אפרים ישב, אמרנו?
בשומרון.
בשומרון, כאן. כאן יושב אפרים יושב כאן. איפה יושב בנימין?
מדרום לו.
איפה יושב מנשה? מצפון לו. מנשה. זאת אומרת שזה דווקא המחנה המערבי חזר כל כולו לארץ ישראל ביחד.
לא, גם מנשה יש לו גם חצי
בצד השני. מנשה, אפרים ובנימין שהיו ביחד במדבר הם ביחד בארץ ישראל.
לא, אבל בארץ ישראל יש חצי
שבט
מנשה שנמצא בעבר
הירדן. אוקיי? לא ידעתי. רק רגע. אני לא בטוח שזה נכון בכלל. אני עוד מעט אתייחס לזה. אתה יודע, אני תרשן? טוב. מה עם שבט דן? איפה הוא נמצא בארץ ישראל?
הנחלה שלו, דן על האזור החוף.
הוא באזור אצבע הגליל, נכון? דן.
זה בשלב הבא. זה לא הייתה נחלתו המקורית.
כן? ויראו השם את כל הגלעד, עד, את כל הארץ, את הגלעד עד דן. סליחה, בפרשת זאת הברכה. ויראו השם את כל הארץ, את הגלעד עד דן. סימן שעוד כשמשה חי, ידוע שעתידה להיות נחל דן בצפון. זה קצת תמוע, אז למה שמו אותם בדרום? יש, אז כנראה שיש סיבה לכך, סיבה לכך. אבל זה צריך פעם ללמוד מה זה שבט דן. יש לי קלטת על זה, נקראת שבט דן. זה שבט מאוד מורכב. טוב, שבט דן, מי עוד נמצא איתו שם? אשר, איפה נמצא? פה. אשר, ואיפה נמצא נפתלי?
לידו.
נפתלי. אם כן, המחנה הצפוני נמצא בארץ ישראל, ממש במקום המתאים, בצפון. זה אולי מסביר את הסיבה שבגללה גם דן רצה כל כך לנסוע צפונה, רצה להיות עם בני מחנהו. עכשיו, יש פה בעיה. מה עם יששכר וזבולון? איפה הם? הנה, פה יששכר, פה זבולון. מה חסר להם?
יהודה.
פה המחנה של יהודה מפורק. לא יכול להיות. לא יכול להיות. מוכרחים לתת ליהודה מקום. כדי להשלים את המחנה. נכון, הגולן. לא קשר. לפני שאני אתייחס, יש פה שאלה, מאיזה מקור נאמן ניתן ללמוד ולזהות גיאוגרפית את גבולות הארץ והחלוקה לשבטים ומיקום היישובים המוזכרים בתנ"ך? טוב, זהו מדע רחב. מה? אטלס דעת מקרא. בסדר, אבל הוא שואל מה המקורות של כל... הרי הוא מן הסתם יודע שיש אטלסים כאלה וכו'. הוא שואל מאיפה הם לקחו את זה. אז תלמד ספר יהושע, ספר שופטים, תלמד גיאוגרפיה, תלמד ארכיאולוגיה. יש ברוך השם היום אסכולה של אנשים יראי שמיים שעוסקים בדברים האלה. כן. כן, מה עושה דן בתקופת השופטים באזור צורעה ואשתאול? במשל גוש דן. כן, מה הוא עושה שם? הוא יושב שם. לכאורה מקומו שם בגליל, אז למה הוא שם? אז אמרתי שזה נושא רחב מאוד, שכדאי ללמוד, יש קלטת על זה נדמה לי, אני קראת שבט דן. זה שבט מאוד מורכב, מאוד מעניין, כדאי ללמוד את זה. כן. עכשיו, אם כן, אמרתי לכם דבר שלכאורה תמוע מאוד. מה פתאום תקעתי את יהודה שם? הרי שם זה מקום של חצי שבט מנשה, לא? אז מה אני אומר שזה יהודה? פשוט מאוד, כי זאת האמת. הרי, אם אנחנו מסתכלים בספר במדבר, בהמשך, לקראת סוף ספר במדבר, יש למנשה שני חלקים. אני מדבר על מנשה המזרחי. החלק שבגלעד הוא של מחיר. מחיר בן מנשה. בסדר? והחלק הצפוני הוא של יאיר בן מנשה. יאיר הוא מחיר. שאלה, מי זה היאיר הזה? מה הוא עושה?
כמחבה.
אבל מאיפה הוא בא? בין מי הוא היה? בן מי הוא היה, אני שואל?
מנשה.
אתה אומר שהוא הבן של מנשה. אני טוען שזה לא נכון. למרות שקראו לו יאיר בן מנשה, הוא לא היה הבן של מנשה. אם היה לי תנ"ך זה היה עוזר, אבל לקחו לי. לא, נקרא לכם. בספר דברי הימים מוזכר מזה היאיר הזה.
אז מה, בפרשת מתות הזו עלינו?
כן. עכשיו... רק רגע. איך כתוב כאן? רק רגע. רק רגע.
ובני חצרון, כתוב ככה, בני יהודה, עיר ואונן ושלה וכו', ותמר קלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח וכו'. בני פרץ, חצרון וחמול. עכשיו אני קורא באיזה 15 פסוקים יותר מאוחר, בפרק ב' של דברי הימים א', ואחר בא חצרון, חצרון אם כן הוא הנכד של יהודה, נכון? אל בת מחיר אבי גלעד. מי זה מחיר? זה הבן של מנשה. הוא מתחתן עם הבת של מחיר. והוא לקחיו, הוא בן 60 שנה, ותלד לו את סגוב. אם כן, סגוב הוא הבן של הבת של מחיר ושל חצרון. אז הוא מזה שבט? אז הוא משבט יהודה, נכון? למרות שאימא שלו משבט מנשה. וסגוב הוליד את יאיר. ויהי לו 23 ערים בארץ הגלעד. זאת אומרת שיאיר בן מנשה, הנקרא בן מנשה, הוא באמת יאיר בן סגוב, והוא נין של מנשה, אבל הוא משבט יהודה. יוצא לפי זה, שאותו, אבל הוא כנראה גדל בתוך שבט מנשה.
אז מדובר על אותו אחד?
זה לא ברור שזה, זה שאלה אם זה אותו אחד. יש לי לפחות שלושה יאירים פה בתוך הסיפור. אני רק בינתיים מקצר הליכים. זה להסביר רק שיש חלק של שבט יהודה שבעצם מכנים אותו שבט מנשה והוא ירש את הגולן. עכשיו, שמה אני מדבר שטויות? מניין לי כאלה דברים? אני מעיין פשוט בספר מלכים. בספר מלכים מדברים על מלכי ישראל, אחד מהם שמו היה ירובעם בן יואש. זה לא ירובעם בן נבט, אלא ירובעם השני. הוא נקרא ירובעם בן יואש. בואו נראה מה אומר הכתוב על ירובעם בן יואש. הנה, מלכים ב' פרק י' ד' פסוק כ' ג'. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש, מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש, מלך ישראל בשומרון. 41 שנה. ויעש הרע בעיני השם, לא שר מכל חטות ירובעם בן נבט אשר החטא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל. מלבו חמת עד ים הערבה. כלומר, הוא עשה כיבושים גדולים בסוריה. כדבר השם אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כי ראה השם, אז יש פה שאלה, איך יכול להיות שמלך רשע, דווקא הקדוש ברוך הוא עזר לו, איך יכול להיות? מסביר הנביא. כי ראה השם את עוני ישראל, מורה מאוד, ואפס עצור, ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים. ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. כלומר, למרות שזה מה שהיה, הושיע דרך ירובעם בן יואש. ויתר דברי ירובעם וכל אשר עשה הוא גבורתו אשר נלחם. ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. מה? זאת אומרת שהוא השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל. הרי הוא מלך ישראל, הוא לא מלך יהודה. אלא הוא משיב את זה ליהודה בישראל, זה כאן. מדובר פה על ירובעם מלך ישראל, הוא לא מלך יהודה. הוא בחיים שלו לא היה בארץ יהודה. אז איך אתה אומר שמה שהוא כובש פה הוא מחזיר את זה ליהודה בישראל? מכאן... הרי זה בכלל של שבט מנשה. מכאן שהכתוב ידע שבעצם אותו חצי שבט מנשה שיושב שם הוא בעצם שבט יהודה.
למי היה שייך השטח הזה מלכתחילה? ליהודה
או מנשה? זה בדיוק מה שאני מסביר. הוא שייך ליאיר בן מנשה. עכשיו הסברתי לכם שיאיר בן מנשה הוא בעצם משבט יהודה. לכן האזור הזה נקרא יהודה בישראל. עכשיו, אני רוצה פה להוסיף עוד הוכחה למה שאני אומר. רק שנייה, אני רוצה להבין. עוד הוכחה למה שאני אומר. בספר יהושע, יש תיאור של גבולות נחלת שבט נפתלי. איך כתוב כאן על שבט נפתלי? בכלל, יש שם התיאור של כל הגבולות של השבטים, איזה ערים וכו' וכו'. תלוי מה הוא יודע. טוב, רגע. איפה זה כתוב? טוב, אני לא זוכר עכשיו, אני לא מוצא למצוא את הפסוק משום מה, אבל שם מתואר הגבול המערבי, הגבול המזרחי של שבט נפתלי. מה זה הגבול המזרחי של שבט נפתלי? מה הגבול? איפה קו הגבול עובר? בירדן, נכון? בירדן ההררי, מה שנקרא. בספר יהושע, ירדן ההררי נקרא יהודה הירדן. יהודה הירדן. לא, זאת אומרת שזה שבט יהודה. כן. עכשיו יש פה שתי שאלות. אחת בעצם. שלום כבוד הרב, מקום המקדש צריך להיות בין שבט יהודה ובנימין. אז איך יהודה נמצא בצפון? תודה. שבט יהודה איפה הוא?
בצפון.
מה פתאום בצפון?
בדרום.
צפון הנגב. מה זה פה? איזה נחלה פה? נכון מאיר, איפה זה? יהודה, אז מה אתה אומר לי בנגב? מצפה רמון?
גם,
מה נגב? ארץ יהודה זה הנגב? רגע, אמרת שיהודה נמצא בנגב. אני שואל אותך, האם פה אנחנו בנגב? האם אנחנו פה בשבט יהודה? כן או לא? אז איך אתה אומר לי יהודה זה בנגב? זה גם בנגב. בסדר. עכשיו, אז פה השאלה היא שאלה יפה. איך אני אומר שיהודה הוא בצפון? הרי יהודה זה פה. ואיך אני אומר שדן זה בצפון? הרי דן זה פה. יוצא שיש לנו שתי יהודה, שני דן. כמו שיש שני מנשה. עכשיו מברך שזה לא בדיוק שני מנשה. זה יוצא שני יהודה. נכון? מה? טוב, אז מה שזה אומר, זה אומר ככה. שמבחינת סידור המחנות, כמו שהיה במדבר, אז באמת המחנות הם מסביב לשבט בנימין, כמו שהסברנו. בנימין תופס את מקומו של שבט לוי במדבר, ולכן יש מסביב לו ראשי המחנות של המדבר, שהם דן, אפרים, ראובן ויהודה. אבל כשאנחנו רוצים לסדר את המחנות בשלמותם, דהיינו השלשות של שבטים, מוכרחים לחבר מבחינה גיאוגרפית זה עם זה. לכן יש גם יהודה פה, כדי שהוא יהיה עם יששכר וזבולון, ויש גם דן כדי שהוא יהיה עם אשר ונפתלי. כלומר, שתי הבחינות נמצאות כאן. בסדר? אז כך שבעצם מה שהיה במדבר חוזר למה שיש בארץ ישראל. תודה רבה לניסן יואלי שאומר לנו שזה ביהושע יוטט למד דלת. תאבי. כן, יהושע... Thank you. כן, ושב הגבול ימה אזנות תבור, ויצא משם חוקוקה, ופגע בזבולון מנגב, ואשר פגע מים, וביהודה הירדן מזרח השמש. כן, מפורש. מה? למד דלת. יוטט למד דלת ביהושע. תודה רבה למר ניסן יואלי, שתרח לעשות את המלאכה הזאת. טוב, אז מה? האם החלוקה הזאת רלוונטית לימינו? לא. אינשאללה. נסתדר, יש חלוקה אחרת בספר יחזקאל. עכשיו שימו לב דבר מעניין. אם אני מסתכל על חלוקת השבטים בספר במדבר, מתחילים מראובן, ממשיכים ליהודה. מיהודה ממשיכים לדן, ומדן לאפרת, נכון? הסדר הוא בניגוד לשעון, למחוגי השעון. שאם אני מסתכל פה, נתחיל מראובן, אני מגיע לשבט יהודה, משבט יהודה לשבט דן, ומדן לאפרים. שמתם לב להבדל?
עם כיוון השעון.
זאת אומרת שבארץ ישראל יש התהפכות של מה שיש במדבר. כן, כלומר, המדבר זאת הנטייה אל ה, אפשר לומר, אל הפירוק. כן? וכלומר, זה פונה שמאלה, מידת הדין. בארץ ישראל זה פונה, כל פניותיך יהיו לימין. אגב, כש... מה?
אבל המדבר זה ניסים. איך יכול להיות שזה דין?
כי זה גלות. גלות זה רע. כן, מה אתה אומר? שמה? במדבר מה? במדבר? לא, למה? הנה, הכתוב מתחיל משבט ראובן. נכון? אחר כך מספר לך מה קורה ביהודה. אחרי זה בדן, אחרי זה באפרים. אם אתה הולך, אתה מעתיק את זה לארץ ישראל, אתה מתחיל מראובן, מחפש את יהודה. איפה אתה פונה? טק. שבט יהודה. כן.
גם כשמקיפים את המזבח,
כשמקיפים את המזבח, מקיפים אותו כמו שהיה במדבר, נכון.
גם איפה בארץ
ישראל. הבמה שם, איפה שהתורה. גם איפה? לא כל דבר. נו, יש פה שאלה. זבולון מנגב, ובאשר פגע מים, וביהודה ירדן מזרח השמש, נפתלי. יוטט 32-39, ומי הירקון עם הגבול מול יפו. טוב, זה בערך ציטוטים לא לגמרי ברורים מספר יהושע איפה שלפני כן קראנו. טוב, כל הכבוד. טוב, אז אם כן, זה מתחיל, אנחנו רואים כבר שאם כן יש משמעות לסדר הזה. אגב, עוד איזה הערה קטנה. בספר תהילים, פרק פי, נכון? נאמר, לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה גבורתך. נכון? לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה גבורתך הולכה לישועתה לנו יושב הקירובים הופיעה. הקדוש ברוך הוא באותו פרק שבו פרק מלחמה המיוחדת דווקא לשלושת השבטים האלה שהם כולם בני רחל, אז דווקא שם מוזכר הקדוש ברוך הוא בתור יושב הקרובים. למה? איפה ישבו הקרובים במדבר? במשכן, איזה צד של המשכן?
מערב.
צד מערב. זאת אומרת, הקרובים הם יותר קרובים. פה זה הקרובים. מכל המחנות הם יותר קרובים דווקא אל המחנה הזה. לכן, דווקא המחנה הזה מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור יושב הקרובים. ברור? טוב. יש פה שאלה. סליחה כבוד הרב, אך עדיין לא ברור למה נאמר מפורש בתורה ובספר יהושע שאכן מדובר בשבט מנשה ולא יהודה. נאמר כך, שבט מנשה, זאת אומרת, אותו חלק של מנשה, יאיר בן מנשה, גדל בתוך שבט יהודה. האמת היא, אני קצת מקצר, כי בבוא הזמן כשנלמד את הפרשה הזאת של יאיר בן מנשה, אנחנו נלמד את זה לעומק ואז נקבל תשובות יותר רציניות. שאלה, האם גם ירושלים יש את, איך לא אומרים את אחרי יש? יש את החלוקה, זה קשה לומר. צריך להגיד, יש החלוקה, נכון? לא אומרים את החייש. טוב. האם גם ירושלים יש החלוקה של השבטים? הרי אנו רואים שאלו שטוענים שהם שבט לוי, חושבים כשבט במרכז ירושלים, יושבים הכוונה, כשבט במרכז ירושלים בערך, היינו שכונת מאה שערים, ואחד יושבים שאר השבטים, ומה כיוון הסיבור? טוב, חזל אומרים, לא נתחלקה ירושלים לשבטים. ירושלים זה שייך לכל ישראל. אז מה יש? ירושלים אין סיבובים. חוץ מאשר לסובב את המזבח, כתוב בגמרא שלא היה ליסוד הדרומי, אני חושב, אחד מחלקי היסוד לא היה שם במזבח, היה חלק ללא יסוד, כי זה לא היה בחלקו של בנימין. כן, כלומר, הגבול עבר במזבח. טוב, עד כאן להיום. שלום.